ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דודוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4:03, ישראל במלחמה, 397 ימים ו-101 חטופות וחטופים שעדיין נמצאים במרתפים החשוכים של חמאס. 397 ימים המלחמה מתנהלת תחת ניהולו של שר ביטחון, יואב גלנט. אתמול ראש הממשלה פיטר אותו תוך 3 דקות בדיוק. זהו, כל כך פשוט וכל כך נמוך. החרדים רוצים לקדש את ההשתמטות? אין בעיה, מחליפים. כי ככה זה בפוליטיקה של נתניהו, ואין יותר בזוי מזה. רק שהחטופות והחטופים האומללים יחזיקו מעמד. אולי ישועתם תבוא עכשיו מהנשיא הנבחר דונלד טראמפ? כי נגמר להם הזמן. טראמפ שנבחר הלילה בנוקאוט, כולל שליטה מוחלטת בקונגרס ובסנאט, יוכל לעשות עכשיו כל מה שהוא רוצה. טראמפ אוהב את עצמו, ובעיקר אוהב כסף, וכמה שיותר. הבוקר הוא הצהיר בנאום הניצחון שלו, הבסנו את דאש בזמן C. אני לא עומד להתחיל מלחמות, אני עומד לעצור מלחמות. לתשומת לבך, ראש הממשלה, נראה אותך מסרב לנשיא הנבחר שאימרת עליו בגדול. תקוותך, מר נתניהו, היא אולי בזה שטראמפ מסוגל לצייץ מחר משהו הפוך, לחלוטין. בסוף, חצי אמריקה קיבלה מה שרצתה. חצי אמריקה, המפולגת והמקוטבת. האויבים המרים שלנו לא צריכים לעשות שום דבר מלבד להסתכל על ישראל המפולגת והמקוטבת. אפשר לסמוך על הפוליטיקאים שכבר יעשו את עבודת הפירוק בעצמם. מיד העדכונים בעקבות מתחי הטילים הבוקר, וכמובן לאיזו אמריקה מתעוררים הבוקר תושבי המעצמה הגדולה אחרי הניצחון המוחץ של דונלד טראמפ וההפסד הכל כך צורב של קמלה האריס. נבדוק מה מצב כלכלת ארצות הברית, כשגם הקונגרס וגם הסנאט עם רוב רפובליקני כאמור, היועצת המשפטית לממשלה צפויה להגן בבגץ על פיטורי שר הביטחון גלנט, התנועה לאיכות השלטון מגישה עתירה בעניין. ולקראת חודש הקניות, ממה אתם צריכים להיזהר בקניות ברשת? איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו בני שאולסקי. כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות. הבוקר בנאום הניצחון שלו אמר הנשיא הנבחר דונלד טראמפ, עשינו היסטוריה הלילה.
We made history for a reason tonight and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this.
הצלחנו להתגבר על מכשולים שאיש לא הצליח עד היום, אמר טראמפ. הגענו להישגים פוליטיים מדהימים, ומדינתנו לא ראתה דבר כזה מעולם. ועדת הכספים דנה היום בנזקים שנגרמו למגזרים שונים במשק, שאינם מפוצים במלואם. קרן אוחנה, מנכלית איגוד הגנים הפרטיים, ששכלה את בנה בתחילת המלחמה, ביקשה מחברי הוועדה לאשר פתרונות למצוקה הכלכלית של הגנים.
אני איבדתי את בחורי בשמיני לאוקטובר, והיום נכון לבוקר זה יש לי את השני שלי לוחם בעוקץ. מתוך 2 אני אמא ל-50%, ואני יושבת כאן כמייצגת ענף שלם שמתקשה לקום בבוקר, ואני דואגת לדור העתיד. את המלחמות שלכם תעשו במליאה, אני באתי כדי לצאת עם תוצאות על ענף שלם שלא ישרוד כאן עוד יום אחד.
קרן אוחנה. עלייה חדה במספר ההרוגים בתאונות הדרכים במגזר הערבי. בכינוס מיוחד בהשתתפות עמותת אור ירוק, חשף חבר הכנסת בועז טופורובסקי את הנתונים.
באופן קונסיסטנטי בחברה הערבית יש 50% יותר הרוגים מהגודל שלהם היחסי באוכלוסייה. מתחילת השנה יש 130 הרוגים בחברה הערבית. 70 הם מתחת לגיל 24, זה אנשים צעירים עם חיים, עם ילדים, עם נכדים שלא יהיו. מספיק שיסתכלו על הנתונים ויראו, משקיעים פחות בחברה הערבית. במדינת ישראל אין שוויון.
הכנסות חברת טבע גדלו ברבעון השלישי ב-13% והסתכמו ב-4.3 מיליארד דולר. טבע רשמה ברבעון הפסד בהיקף של 437 מיליון דולר. בפעילות השוטפת החברה הציגה רווח של 798 מיליון דולר. עד כאן הכותרות. עכשיו אנחנו אומרים שלום לעורך הדין הדוקטור אליעד שרגא, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון. שלום.
שלום ענת.
שלום שלום. היועצת המשפטית לממשלה צפויה להגן על פיתורי גלנט בבגץ, שמבקש תשובות כבר עד מחר. מה זאת אומרת צפויה, לפני שנדבר איתך על העתירה? זאת אומרת שהיא עדיין לא נעולה על זה סופית?
אני לא יודע, זה סוג של ספקולציה שאני לא שמעתי מה מקורה. בוודאי איזשהו כותב באחד מכלי התקשורת, הביע את דעתו, את הגיגה, ואין עמדה רשמית שלה, יועצת המשפטית לממשלה, כך שאני לא יכול להתייחס לאמירה הזאת.
כן, זה קצת...
אני מאוד מקווה שהיא לא נכונה, אבל גם אם חלילה היא נכונה, וגם היועצת תגן על עמדת ראש הממשלה, אני מאוד מקווה שבגץ לא יקבל אותה.
אוקיי, אז ואתם הולכים להגיש עתירה בדיוק בעניין הזה, נגד הפיתורים, העתירה הוגשה. אנחנו מבינים למה, אבל תסביר לי מה בבסיס העתירה.
תראי, זה הרי אירוע שהוא מטורף בכל קנה מידה. זאת אומרת, כשמדברים על חוסר סבירות קיצוני, אז פה אנחנו מדברים על חוסר סבירות אולטרה קיצוני. לקחת שר ביטחון באמצע מלחמה, מלחמה כבדת יום, כבדת עול, כבדת דמים, שאנחנו חשופים ופתוחים בשבע חזיתות, אחרי שהצליחו לייצב את הצבא ולייצב את המערכת הזאת, שהיא כל כך רגישה, היא כל כך מתוחכמת ומורכבת, עד שהצליחו לייצב אותה ולייצר איזשהו גל של ניצחונות, באמצע אירוע כזה לוקחים שר ביטחון וזורקים אותו? ולמה? למה ענת? במיוחד בסיטואציה שיש חוסר קיצוני בלוחמים, שמצביע על זה גם הרמטכ"ל, גם שר הביטחון, חסרות לו 3 אוגדות מתמרנות, מנסים לגייס את בני הישיבות, כי זה החוק לצורך העניין, ועל האירוע הזה, באמצע מלחמה, כשחסרים חיילים ורוצים לפתור את בני הישיבות משירות צבאי, ולקדם את חוק ההשתמטות, שלידו, כן, מעבר לחוק ההשתמטות, רק להזכיר, יש 2 חוקים של הכבדת נטל, גם כן. להעלות את גיל הפטור למילואים, וגם להאריך את חובת תקופת שירות החובה, כן. וגם לקדם את חוק המעונות. זה אירוע שהוא מטורף בכל סדר גודל.
אוקיי, שאתה יודע, כבר פרשנים פוליטיים מכנים את זה, הרי בעצם שמי שהדיח את שר הביטחון, זה המפלגות החרדיות. וראש הממשלה מצא לעצמו בדרך הזאת פתרון, הרי הוא דיבר איתו 3 דקות, נתן לו מכתב, לא יודעת מה, ואמר לו, זהו, עד כאן תודה ושלום. הוא חיפש הזדמנות לעשות את זה. והשאלה, אתה יודע, עם ההתעקשות הפוליטית הזאת, אם בית המשפט עשוי לקבל את זה, אם אתה רואה כאן איזשהו פתח לקבלת העתירה שלכם.
תראי, בסופו של יום בית המשפט בוחן סבירות של החלטות, כמה טוב שהצלחנו להחזיר את עילת הסבירות לארגז הכלים
שלה. כן, עוד יש עילת סבירות, בדיוק.
כן, עוד יש.
חיה, עילת הסבירות חיה.
יש עילת סבירות שחיה נושמת ובועטת, אבל פה, מעבר לסבירות, יש פה ענת חוסר תום לב קיצוני, חוסר ניקיון כפיים, שיקולים זרים, יש פה את הכל, יש פה כל כך הרבה עילות במשפט המינהלי בכדי לפסול את ההחלטה הנוראה הזאת, שאני מאוד מקווה ששופטי בית המשפט העליון ייכנסו לעובי הקורה. סופו של יום, ברגע שיחליטו לתת את האתנן הפוליטי הזה למפלגות החרדיות, ולא לגייס את החרדים, מי ילך וישרת את המולדת? מי יסע בעול המילואים, מי יסע בעול הלחימה בחזית? אם חושבים אלה שמנהלים את הלחימה, שהם יכולים להביא תאילנדים שילחמו למען צהל, אז הם כנראה טועים, כי תאילנדים לא יגיעו.
עכשיו תראה.
אנשי מילואים לא יעשו, ימשיכו לעשות.
אוקיי, עכשיו אליעד שרגע, תראה, ראש הממשלה מציג את זה אחרת, והוא אומר, אני לא מסתדר איתו, ואנחנו יודעים שבמהלך כל השנה הזאת, היו חילוקי דעות קיצוניים, שזה לכשעצמו סיפור קשה, כי לנהל מלחמה, כששר ביטחון וראש הממשלה בקושי מדברים, בקושי מחליפים מילה, זה סיפור קשה. יכול להיות, בואו ניקח את זה לצד הזה, שראש הממשלה אומר, אני צריך לעבוד עם אדם, שאני רואה עין בעין את כל הבעיות, ויהיה לי יותר קל, ואני ארצה לבצע ולממש את התוכניות שלי, מה ששר הביטחון לא נתן לי. האם זה לא לגיטימי?
לא, זה לא לגיטימי שכשאנחנו יודעים מה נמצא ברקע, ואת זה כולם שוכחים, יש שתי פרשות סופר חמורות. פרשה אחת שמדובר בה, זה פרשה של זיוף פרוטוקולים בכדי לשנות את ההיסטוריה ולהתכונן ולהיערך לוועדות החקירה כאלה שתגנה.
שזה פרשה שפרסם אותה בזמנו נדב אייל, וזה משוייך לתחילת המלחמה, ועכשיו הסיפור השני.
נכון, זה משוייך, כן, אבל היא נחקרת עם אלה, והפרשה הוספת, שהודלפו חומרים בכדי לעשות מניפולציות על הציבור הישראלי.
זה יותר, זה יותר מיודלף. זה קודם נגנב, הוא הוצא בעורמה, ואחר כך הודלף.
נכון, ענת, אז שיש פה שר ביטחון ששומר על הממלכתיות ולא מוכן לאתר לנורמות הלא ראויות האלה, נורמות של משפחת פשע. הרי המדינה הזאת היא מנוהלת על ידי משפחת פשע, שלוקחת ומטרללת את כל המדינה הזאת באמצע מלחמה.
אתה לא מוכן לחזור פה... בך מהדברים האלה?
לא,
משפחת פשע,
לא,
אתה עומד מאחורי
לא,
זה?
ממש, אני עומד מאחורי זה.
מה?
אני עומד מאחורי זה, כי ככה, כי אני הזהרתי לפני 5 שנים, עמדתי בבית המשפט העליון, ואמרתי שכשאדם עם 3 כתבי אישום יעמוד וינהל את מדינת ישראל, אז רומא תעלה בלהבות, וראש הממשלה הזה ינגן בכינור. ולצערי הרב, רומא עולה בלהבות, הילדים שלנו נשלחים לשדה הקרב, וזה הדבר האחרון שמעניין את הקברניטים האלה שמנהלים את המדינה הזאת. יש פה אנשים שרק טובתם ורק הניסיון שלהם להימלט מאימת הדין עומד אל נגד עיניהם.
אנחנו חייבים לסיים. טוב, עורך הדין הדוקטור אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון, תודה רבה.
תודה רבה,
אנה. אני רק מציינת, לפני שאנחנו עוברים לאורח הבא שלנו, שהזקות בצפון לא נפסקות, ירי הטילים לא מפסיק, ובמידת הצורך אנחנו נדווח, עוקבים אחרי מה שקורה שם, מהבוקר כבר יותר מ-120 טילים ורקטות. עכשיו נגיד שלום לירום אריאב, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר, חבר פורום הכלכלנים למען הדמוקרטיה. שלום לך ירום אריאב.
ערב טוב.
שלום, שלום. איזה השלכות יש? אתמול, אני יודעת שמיד נזעקתם אחרי שיצאה ההודעה הזאת של ראש הממשלה על ההדחה. השלכות של ההדחה של שר הביטחון על המשק, על המשקיעים הזרים, אני כבר חושבת קדימה.
טוב, הצעד המופקר הזה הוא בראש ובראשונה כמובן משפיע על הביטחון, אבל יש פה מגזרת כלכלית לא פשוטה בכמה היבטים. קודם כל זה באמת מגביר את אי האמון בין הציבור ובין נבחריו, ויוצר פה ודאות גדולה לגבי אפשרויות שליפה מהמותן של החלטות הרות גורל, אבל תמוהות, וזה כמובן לא טוב לכלכלה. הכלכלה קודם כל רוצה איזושהי יציבות, רוצה שיקול דעת. אנחנו רק עכשיו לא מזמן התבשרנו על פרסי נובל לשלושה כלכלנים שבאמת הוכיחו את החשיבות של מוסדות מסודרים לתמיכה כלכלית. ואנחנו יודעים שהמשק הישראלי כרגע במצב, אמנם הציבור עדיין לא מרגיש את הכל, אבל במצב של גירעון שהולך ומתבדר, של צמיחה שהיא אפסית אם לא שלילית.
בוא ננסה איכשהו לסגור את העניין הזה. האם אתה לא סומך על השר ישראל קאט, שהיה גם שר אוצר, שעכשיו הוא יהיה שר ביטחון, והוא בעצם אולי ידע להתנהל ולנהל את הסיפור הזה יותר טוב?
קודם כל אנחנו זוכרים את ישראל קאט בתור מי שממש לא הבין תפקידו כשר אוצר. את זוכרת ודאי מה שקרה למונה התקציבים למנכלית האוצר באותה תקופה ש... בעצם הוא לא שמע ממש הדרג המקצועי, ובעצם במידה רבה שר האוצר בתקופתו, לא הייתה ארוכה, זה לא, אי אפשר לתת לו ציון גבוה מדי.
כן.
לא יודע אם זה מרמז משהו לגבי תפקידו כשר ביטחון, אבל בכל מקרה, כשאנחנו רואים מין החלטה כל כך תמורה, של החלפת באמצע של מלחמת קיום, אנחנו רואים שמוחלף שר אוצר, שר ביטחון, שהוא בעצם ניהל עד היום במידה רבה את הלחימה, עמד בראש הצבא, שר ביטחון שהוא בעצם טירון. אז זה כמובן אספקט שלא עוזר פה לשכנע משקיעים להשקיע במשק הישראלי. החלטות מהסוג הזה הם לא מראה על יציבות.
כלומר, עיקר הסיפור לדעתך, ירום אריאב, זה הסיפור של המשקיעים הזרים, שפשוט גם ככה הם פחות באים, אז הם ידירו את רגליהם עוד יותר, הם לא ישקיעו כאן כספים.
זה לא רק משקיעים זרים, זה גם משקיעים ישראלים.
גם ישראלים.
עכשיו, הנקודה השנייה היא זה ששר ביטחון עומד בראש משרד הביטחון, ושם יש הרבה מאוד אלמנטים של תקציב ושל בניין כוח ושל דברים שאתה לוקח הרבה זמן ללמוד ולהיות בקי וכאשר מגיע שר ביטחון שהוא כמו שאמרנו בסך הכל טירון שוב זה מעורר שאלות איך אפשר לעשות דבר כזה בגלל שזה בזמן מלחמה.
אוקיי, אנחנו נעצור כאן. אני מודה לך מאוד ירום אריאב, מי שהיה מנכ״ל משרד האוצר, חבר פורום הכלכלנים למען הדמוקרטיה, ואנחנו נקווה לטוב. תודה רבה ירום.
תודה.
עכשיו, כאמור, אנחנו עדיין מחכים לתוצאות של אותן הזקות ואותו ירי טילים שהיה לעבר גוש דן. נברר, נדווח לכם ונעדכן. אוקיי, אנחנו רוצים להתעדכן במה שהיה היום. אגב, בפעם השנייה, הזקות לעבר גוש דן ואזורים גדולים במרכז, תכף נשמע מה היה שם היום, ובמהלך כל הבוקר הזה, יותר מ-120 רקטות לאזור הצפון, שזה סוג של עניין שבשגרה ואסור לנו להגיד אפילו את המשפט הזה, אסור להתרגל לזה. אור הלר, הכתב והפרשן, חדשות 13, שלום אור.
שלום ענת.
אז מה היה עכשיו, רק בקצרה?
קרקע אחד.
אחד?
אחד בלבד.
כי בבוקר, לפני הצהריים היו 10.
אפילו 11.
כן.
עכשיו זה היה אחד, והאחד הזה יורט. יש עכשיו זירות שנבחנות עם רסיסים, וגם בסביון, גם בפתח תקווה, בוחנים רסיסי עירות, אנחנו לא מדווחים על נפגעים, כנראה שוגר יותר מירט אחד לעבר הטיל הזה, וזה גם אחת הסיבות למה הופעלו הזקות נרחבות יחסית, באמת בכל רחבי
כן, את זה כבר למדנו בדיוק. עכשיו תגיד, מה הסיבה להעצמת הירי הזה היום מהבוקר?
תראי, אני חושב, זה באמת ברמה הפרשנית, חיזבאללה לא סיפר לי, אני חושב שזה לא בגלל פיטורי גלנט, ולא בגלל טראמפ, אני חושב שזה בגלל יום ה-40 היום, היום כן. היום ה-40 לחיסולו של נסראללה, את זוכרת, היה אחד כזה.
כן, כן.
וזה שחוסל בדיוק לפני 40 יום, חיזבאללה רוצה להראות שכוחו עדיין במותנה, והוא מסוגל לשגר מתחים כבדים גם על הצפון וגם על המרכז, באמת ב-11:30 בבוקר זה היה אחד המתחים הנרחבים ביותר לעבר המרכז, 11 טילי קרקע שחיזבאללה טוען שהוא כיוון לעבר בסיס צריפין של צהל, אבל בסופו של דבר הנפילה המשמעותית שם הייתה בשטח פתוח ליד נמל התעופה בן גוריון, ובסדר, עכשיו אני חושב שככה ישקלו, צהל ישקול את צעדיו, כי למרות שאנחנו ככה במלחמה, אז אין גם מה להתפלא ואת יודעת, לשאול. כן. ללא ספק, אני חושב שצהל ינסה להעביר מסר בשעות הקרובות לחיזבאללה, מסר קינטי, נקרא לזה כך, וכמובן עם יעדים משמעותיים, הייתי אומר, בפירוט. ונראה, לאן הולך הערב הזה. אבל כן. שוב, אנחנו, ענת, אנחנו ביום ה-397 למלחמה.
נכון.
מקיימים סוג של שגרה לצד הדבר הזה.
כן, כן, ולזה אסור להתרגל. אור הלר, תודה.
תודה, ענת.
עכשיו אנחנו מטלפנים לארצות הברית, לטל שניידר, פרשנית פוליטית מדינית ומומחית לענייני ארצות הברית. שלום, טל.
שלום, בוקר טוב מפנסילבניה, מפילדלפיה למען האמת.
איך מסכמים את ניצחונו של הנשיא הכי חזק כנראה בתולדות ארצות הברית?
באמת ניצחון סוחף, הוא השיג באמת שליטה גם בבית הלבן, וגם אני חושבת שבשני בתי הקונגרס, לא
נכון, כן כן, בשניהם.
וגם ניצח בפופולר ווט, זאת אומרת גם ברוב, ולזכור שיש לו גם את בית המשפט העליון לצידו, אז ממש כל רשויות השלטון, לפחות למשך שנתיים, הן שמרניות, הישג באמת חסר תקדים, וגם צריך להגיד, נשיא שכבר הודח בעצם, וכמעט חסר, יש לזה תקדים היסטורי אחד או שניים, שאחרי הדחה והפסקה של 4 שנים חוזרים, גם חסר תקדים, ועוד דבר חסר תקדים, הוא גם הנשיא הראשון אי פעם, שהורשע בפלילים, והולך להיכנס לבית הלבן, כשיש לו עוד תיקים על הראש, ועכשיו אנחנו גם חושבים ומבינים שכל התיקים האלו או שיסגרו, או שהוא יעניק חנינה, או יעשה משהו. אז באמת, אירוע חסר תקדים בארצות הברית.
בהחלט אירוע היסטורי. אנחנו רק נציין את המספרים, הוא כבר עבר את ה-280 אלקטורים, כלומר, זה באמת ניצחון סוחף. אני רוצה לדבר קצת עלינו, עוד מעט גם נגיע לקמלה האריס, אבל אני רוצה לדבר עלינו, כי את כותבת היום, בזמן ישראל, שעבור נתניהו ניצחון מובהק של טראמפ, הוא חגיגה בטווח הקצר. שלא צפויה להימשך זמן רב, למה את מתכוונת? כי בעצם, תראה, אני חשבתי בבוקר וגם דיברנו על זה, שנתניהו לא יעיז להגיד לטראמפ לא.
קודם כל, אני לא יודעת לצפות מה יעשה נתניהו, מה יעשה טראמפ, באמת קשה לדעת, אבל צריך להגיד שטראמפ הוא עכשיו נשיא משוחרר מכבלים, הוא לא חייב לאף אחד כלום, הוא לא חייב לכל היהודי ולא לכל ההיספני ולא לכל, לשום כל, הוא יש לו 4 שנים לעשות כמעט מה שהוא רוצה, והוא גם ככה טיפוס מאוד אגרסיבי. עכשיו הוא גם אמר, אני פשוט בארץ לא כל כך רצו לשמוע דברים מהסוג הזה, מהצד הנורא נורא תמכו בטראמפ ולא רצו לשמוע את הדברים שהם אומרים, אבל למשל הם באו ואמרו, הוא אמר את זה באמצעות הסגן שלו, אבל זה נאמר, יעשו מסע ומתן עם איראן, הם לא רוצים מלחמה, רוצים שישראל תצא מעזה, רוצים עסקה, הוא אמר עד 20 בינואר, עד שאני נכנס, אז אני גמר, זה מאחריכם הסיפור הזה.
הוא אמר היום בבוקר, אני חיסלתי את דאש ואני לא רוצה מלחמות, הוא אמר את זה בנאום הניצחון שלו.
לא רוצה מלחמות, עכשיו תראי, אני גם לא רוצה מלחמות, אף אחד לא רוצה מלחמות.
נכון.
נתניהו כל הזמן כשהיה מפעל דמוקרטי, כל כך התעצבן כשאפילו הזכירו אותם להפסקת אש, אז מה עכשיו בעצם, זאת אומרת, עכשיו כל דבר שנגיד נתניהו...
ולכן נכון, ולכן אני אומרת, נתניהו לא יכול להרשות לעצמו להגיד לו, אם הוא יגיד לו, אדוני חלס, עד כאן, ואז טוב, אנחנו לא נדבר עכשיו על הניתוחים הפוליטיים של כאן, אבל נתניהו יהיה בבעיה.
ערב הבחירות הוא נתן אבחנים שהוא גומר את האירוע, הסביר שהם מסכים וסובלים, ואותם הוא יביא להם את השלום, עכשיו להזכיר איזשהו ארגון טרור קטן באמצע שעושה להם את המוות, וארגון טרור שתוקף את ישראל, הוא לא הזכיר את ישראל, רק הלבנון, הוא יביא את השלום. שבישראל לא רצו כל כך להקשיב לטקסטים האלו, יותר התייחסו, היה לו גם טקסט אחר, אמר שישראל צריכה לתקוף את מתקני הגרעין, כן?
כן, נכון.
שלא מתבלבל, אבל המתקני האלו הם... הם לא היו פשוטים לישראל כשיצטרכו לפרוט את זה למהלך.
בואי נראה, זה יגיע ולהערכתי זה יגיע די מהר. עכשיו בואי נדבר על קמלה האריס ועל הטעויות שלה, ואולי על הטעות הגדולה של ביידן, שאם הוא היה מתפטר נגיד, או מודיע שהוא לא רץ לקדנציה הנוספת, יכול להיות שהיה לה יותר זמן להתכונן, או שהיה אפשר לבחור מישהו אחר, ואז היה מועמד או מועמדת יותר טובים.
כן, אז אני חושבת שבמפלגה הדמוקרטית לא בהכרח יקסחו אותה ישירות, הם מדברים על זה כבר עכשיו, שהם רואים בביידן השם גדול מאוד, התחייב שהוא רץ רק ל4 שנים, ולא לקמפיינים נוספים, אז כשהוא נכנס לקמפיין, כשהוא במצבו, זה כבר היה בעצם נתן להם את הנשיקת מוות, כמו שאומרים, היא נכנסה בשלב מאוד מאוחר, כבר את יודעת, זה כבר היה מאוד מערים את הפן. זה נשמע קצת כמו תירוצים, אבל זה שאני שומעת מהדמוקרטים, אנחנו לא הולכים להפיל עליה את כל התיק. יש במפלגה הדמוקרטית אנשים גם מאוד מבוגרים, זה לא רק ביידן, זה פלוסי, זה אליזבט וורן, זה ברני סנדרס, שהוא בעצם עצמאי, אבל מזוהה איתם, שהוא גם, הוא נבחר אתמול חדש, אגב, לסטאטור, בגיל 82, כן. מאוד מאוד מבוגרים. המפלגה, צריכה לנער את עצמה. היה לה אנשים מאוד מרשימים, צעירים יותר, אבל הם לא עשו פריימריז בעצם, הם הפילו את זה על הציבור, וזה פה חלק מהבעיה. חלק נוסף, צריך להגיד את האמת, אישה, זה אישה שנייה, מנהיגה שנייה, שמפסידה לטראמפ. לא נותנים לאישה.
שזה מוזר, זה מאוד מאוד מוזר, בדיוק. גם נשים, שחשבנו שנשים ירוצו אחריה, וצעירים, שהרבה מאוד צעירים, גם צעירים שחורים, הצביעו לטראמפ. אנחנו נעצור כאן, ואני מאוד רוצה לשמוע מה יש לה להגיד לגברת קמלה האריס. טל שניידר, אני מודה לך. תודה רבה.
תודה רבה.
טוב, אז קודם כל, האזעקות לאזור הצפון נמשכות או התחדשו, ועכשיו נגיד שלום לערן ניצן, כלכלן מומחה לארצות הברית, לשעבר ציר כלכלי של ישראל בוושינגטון. שלום ערן.
ערב טוב ענת.
שלום, שלום. טוב, בואו נראה מה קורה עם זה שהדולר והביטקוין, אגב, עולה מאוד אחרי הבחירות ואחרי ניצחונו הסוחף של טראמפ והאגח צונחות נוכח הניצחון. איך מסבירים את זה קודם כל?
זה לא מפתיע. טראמפ הוא עומד מאחורי אג'נדה שמבקשת לקצץ ברגולציות, להפחית מיסים, ובאופן הזה להגביר את התוצר והפעילות העסקית, ולכן בטווח המיידי זה היה ברור שזכייה של טראמפ תהיה מתורגמת לעלייה בשווקי מניות וגם לצניחה בצורות האגח. השאלה היא לטווח הארוך יותר, אנחנו נכנסים לכהונה שנייה של טראמפ, אין לו כהונה נוספת, גם לא יכולה להיות, לכן אין לו את המטרה לחזור ולהיבחר. כל מה שיש לו זה פשוט פלטפורמה ענקית, אדירה, אולי הגדולה בעולם.
לעשות מה שהוא רוצה בעצם.
יותר מזה ענת, זה טראמפ שנמצא עם בית נבחרים, ועם סנאט, ועם בית משפט עליון, שבנויים בצלמו ובדמותו. כלומר, כל מערכת האיזונים והבלמים המפורסמים שאנחנו מכירים בארצות הברית של אמריקה, מצטמצמים מאוד במקרה הזה.
אז מה יכול להיות, ערן? אז זהו, בוא נלך רגע לקיצון.
אז בוא נלך את עצמנו, ענת. נגיד, את היית היום עומדת בכזאת, מה הוא יכול לעשות? הרי להיבחר משוב? לא. התשובה האמיתית היא שהוא יכול לממש את מה שהוא מאמין בו לחלוטין. אבל במה הוא מאמין? האם הוא מאמין בזכייה בפרס נובל ולהביא את הסעודים להסכם איתנו? הלוואי, אנחנו נראה את הדבר הזה אם זה יקרה, אבל הוא מאוד מאוד מאמין בהחזרת ההגמוניה הכלכלית האמריקאית. הוא ינסה בכל כוחו, בכוחו רב, לקעקע כל מוסד שמתחרה בארצות הברית, כל מוסד בינלאומי שמחליש את ארצות הברית, מוסד כלכלי או מוסד משפטי, אפילו מוסדות צבאיים, והוא ינסה להחזיר את הדולר להיות המטבע השולט, בשעה שבשנים האחרונות הולכות ומתפתחות מערכות, וזה הדבר המסוכן לארצות הברית, שמנסות להרער את הדולר, להרער את מנגנוני הסוויפט, והוא יעשה את כל מה שבכוחו, וכמה הוא כוחו רב, לשמר את הדולר. הדבר הזה יאפשר לו להמשיך ולתבור חובות, לארצות הברית יש 30, יותר מ-30 טריליון דולר של חובות, והיא מצליחה לשמור אותם כי הדולר לא מפוחת, כי עדיין יש לו ביקושים גבוהים, ואני חושב שהוא יעבוד קשה כדי שהביקושים הללו יישמרו ומעמדו של הדולר יישמר.
תגיד, בעניין המלחמות שהוא כבר אמר, אני חיסלתי את דאש ואני לא רוצה מלחמות, ויכול להיות, זה חלק מהאג'נדה שלו, איך זה עשוי להשפיע על הכלכלה?
יצא לעבוד ביזנס, ומאוד יכול להיות שלמשל בגלל שלא רוצים מלחמות.
זה האיש אגב, כל דבר אצלו זה ביזנס.
לכן קרי נושא כמו סין, אז יכול להיות שכמו שהיה ערב הקורונה, דונלד טראמפ יהיה זה שישב עם סין ויצא איתה את ההסכם הגדול של תיקון מאזני הסחר בין שתי המדינות והפחתת התעריפים. הדמוקרטים לא היו מסוגלים לעשות את זה. הוא אולי יעשה את זה. לחילופי חילופין, אם אנחנו מדברים שהכל עסקים, גם בזירה שלנו זה עלול להתגלגל למצב שבו גם אם נשמע מאוד מורכב, אבל גם אם שחקן נורא והיום כמו איראן, אם הכל לא עסקים, גם אם איראן יכולים להיות עם הכל עסקים, אז אפשר להגיע איתה לסוג של עסקה. אם חותרים רק לצמצום מלחמות ורק לעסקאות, אז זה העולם שאנחנו נמצאים בו. אבל אני חושב שמעל כל זה מרחפת העובדה שכל ההבטחות שניתנו ערב הבחירות על ידו וכל ההצהרות הן פחות רלוונטיות כשהוא מחזיק בכוח כל כך גדול. הוא לא חייב שום דבר לבוחר, הוא לא צריך להיבחר שוב, ולכן מה שנשאר כרגע על במה הוא דונלד טראמפ ודונלד טראמפ בלבד.
אז דונלד טראמפ לעצמו, אז הוא יכול לשבת בעצם בבית הלבן ולא לעשות כלום.
אני לא חושב שזו המטרה שלו בלא לעשות כלום. אנשים בסופו של יום רוצים להשאיר איזשהו חותם, וההזדמנות הנדירה שנקראתה לדרכו, אני בטוח שהוא לא רוצה לפספס אותה. אנחנו רוצים לקוות שהאיש והאופי שלו, ודונלד טראמפ שאנחנו כבר מכירים אותו, זה לא 2016, כשפתאום הוא זכה מן ההפקר, הילרי הפסידה יותר מאשר שהוא ניצח. פה הוא ניצח, והוא ניסה על כתפי הניצחון הללו, ואנחנו רוצים לקוות שהוא יתעל את זה למקומות טובים. הסכנות הן גדולות, אי אפשר להפחיד בהן, לא בעידן הגרעיני, ולא בחוסר קור רוח שלפעמים קורה, ולא בחייסים מול מנהיגים אחרים. אנחנו רוצים שההנהגה האמריקאית תהיה ריאליסטית, וההנהגה האמריקאית תהיה הגמונית. לדבר הזה יש הרבה מאוד משמעויות לעתיד של ישראל, ולמקום שלה כאן במזרח התיכון, ולכן אני לא חושב שהוא יישב ויעשה שם כלום, אני חושב שהוא ינסה לפעול.
למשל להמשיך את הפרויקטים של ביידן בתחום התשתיות?
חד משמעית לא, אני חושב שכל מה שביידן עשה...
כל מה שביידן עשה, אני אעשה הפוך, בוודאי.
תראי שהסובסידיות, האנרגיה הירוקה, הסתמצמו מאוד, תמיכה בתעשיית הנפט וקריאת הפחם, תתעצם מאוד, ומעל כל זה, כל העניין האקלימי, העולמי הזה, דרך הסכמי פריז, יקבל סדר עדיפות נמוך ביותר, הוא נתפס על ידי טראמפ ואנשיו כדרך לערער על העוצמה האמריקאית.
אבל נדמה לי שהוא כבר אמר שהוא הבין, הוא כבר הבין שהעולם לא נקי בדיוק, ושהעולם מתחמם בגלל כל מיני סיבות.
ואפשר היה להזין לנאום שלו לפנות בוקר, שבו הוא אומר, אל תיגעו לי בנפט, ולאמריקה יש אחרי הרבה נפט, וזה האיש. עכשיו נשאר רק לקוות שבתקופת הכהונה שלו, פה, בזירה הקטנה שלנו, בטח בימים הקשים הללו, נדע לנתב אותו ונדע לנתב את הסיטואציה הזאת לטובת יציאה מוצלחת יותר, לימים טובים יותר.
באינפלציה בארצות הברית הוא ימשיך לטפל, כי זה...
האינפלציה בארצות הברית, אגב, הכלכלה האמריקאית שאליה הוא נכנס למצב לא רע בכלל, האינפלציה היא...
אבל הוא הצליח לעבוד על כולם ולהגיד שהכלכלה במצב רע, ולכן רצו אחריו.
יש כאן איזה עניין מעניין, ענת, כי השעונים הכלכליים של אינפלציה היא בסדר, וצמיחה אפילו היא בסדר, והאבטלה היא נמוכה, אבל יש תחושה, אצל האנשים שהמצב לא טוב.
נכון, כי יקר.
מחירים התייקרו, נכון, מה קרה? משום שהצמיחה, האינפלציה אומנם רק 3%, אבל זה אחרי שנים של אינפלציה של 5% ו-10% ו-12% שהיו בקורונה. כלומר, בחמש שנים האחרונות, מוצרים אכן התייקרו ביותר מ-20% בממוצע, וזה הרבה מאוד. ועל הכעס הזה, ועל האכזבה מהדמוקרטים שלא טיפלו בעניין הזה, נוצרה חלק מהאנרגיה שהביאה אותו לבית הלבן. להגיד לך שהוא יטפל בזה, אני לא בטוח. אני חושב שהמדיניות תהיה בעיקר להוריד מיסים, הוא אפילו דיבר על ביטול מס הכנסה בכלל.
כן,
אני חושב
שזה טוב, נו, זה אבסורד.
להוריד מיסים, להוריד רגולציה.
כן.
ולהקל מאוד על העשירים, כדי שלכאורה יזרימו את היכולת וההון שלהם לתוך המערכת.
אוקיי, אנחנו עוצרים כאן. ערן ניצן, כלכלן מומחה לארצות הברית, לשעבר ציר כלכלי ישראלי בוושינגטון. תודה רבה. טוב, אמרנו בורסה, ערז וילף, מנהל השקעות בכיר, בעל שולר שחם. שלום ערז.
שלום, אחר הצהריים טובים.
מאוד מעניין אותי מה קורה דווקא בארצות הברית, בואו נתחיל איתם.
כן, הפוקוס היום על ארצות הברית, אחרי שטראמפ כנראה הבטיח את הניצחון שלו,
גל זה אדום הבטיח? חזק. זהו, נגמר הסיפור. כן.
בדיוק, ווול סטריט מתמחרת עכשיו מפה קדימה, נשיא חדש, שכן הולך להכניס כל מיני שינויים שישפיעו על סקטורים שונים. מה שנקרא, הוא יחזק את הכלכלה האמריקאית קודם כל, אז אנחנו רואים באמת את וול סטריט עולה בערך 1.5%, שמדד ראסל 2000, שמאפיין את הכלכלה המקומית בארצות הברית, עולה כ-4%. גם הביטקוין שובר סי כל הזמנים כחלק מהסיפור הזה, עם הקלות רגולציה שכנראה הוא יביא. הדולר מתחזק בעולם 2% מול שאר המטבעות.
מה עם האג"ח, ארז?
האג"ח היא סיפור אחר. הממשל טראמפ כנראה הולך ויגדיל את הגירעון בארצות הברית. דווקא באגרות החוב אנחנו רואים ירידת מחירים ועלייה בתשואות. אנחנו רואים תנועה הפוכה. מחירה של אגרות חוב אמריקאיות, ממשלת ארצות הברית וקנייה של מניות. לא ספק טראמפ טוב לשוק המניות, הרבה פחות טוב לשוק אגרות החוב והריביות בארצות הברית.
עכשיו בוא נלך אלינו רגע, איך אנחנו הגבנו על כל הסיפור הזה, כשאצלנו זה בכלל פיטורים של שר ביטחון,
נכון,
בחירות באמריקה. כן,
אז תל אביב כרגע בעליות שערים קלות, שהפוקוס הוא יותר על מה שקורה בארצות הברית, ופחות על מה שקרה אתמול בשעות הערב. המדדים בארץ סביב הבסיס עולים 0.1%, לא ספק וול סטריט קצת מאזנת את החוסר מצב רוח בבורסה המקומית, אז הבורסה כרגע פה יותר מושפעת ממה שקורה בחול מאשר מה שקורה פה בפנים.
כן, אוקיי, טוב, נסתפק בזה. זה שהיום זה מגיב ככה זה לא אומר שמחר זה יהיה אחרת, זה לא יהיה אחרת.
נזכיר לכולם, אחר החלטת ריבית של הפט, שתהיה מאוד מעניינת.
סיפור, נכון מאוד. ארז וילף, אלטשולר שחם, תודה רבה ארז.
תודה רבה.
אנחנו סיימנו, איפה הכסף עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור בני שאולסקי, בדיגיטל ירון זאבי, אליעזר בן יהודה ועמיתי דואק. מחר יהיו כאן ליאת רון ואריה מליניאק. עכשיו נגיד שלום לבן ואריה.
שלום ענת.
שלום.
נו טוב, מה? לפחות עשיתי כמה לירות שם בוול סטריט הזה מכל הבלגן.
השקעת ברקטות של מאסק?
לא, אבל התיק, רוב התיק שלי הוא שם, אז זה הוא עולה, כמו אגב רובנו.
מחר יום חדש, מה עבר עלינו? 24 שעות מטורפות, חבר'ה.
ומחר יש עוד את החלטת הריבית של הפד, שזה בכלל, אני עוצר את נשימתי.
כן, לא, אני דווקא עוזבת את זה, הולכת לדברים ההארדקור. טוב, חברים, שלום, ביי.
תודה רבה.
להתראות.